אז ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו הגענו לפרק י"ב לפסוק ט"ז. אנחנו היינו, אם אתם זוכרים, אנחנו הגענו לחידוש המלוכה. הגענו לחידוש המלוכה, לחידוש המלוכה של שאול אחרי הקרב ההירואי שהוא עשה מול עמון. אנחנו עוד מעט שנגיע לפרק הבא נראה עוד יותר עד כמה הוא היה הירואי ומיוחד. ואז אנחנו מצפים שתהיה איזו שמחה גדולה בעקבות הקרב הזה, ואנחנו רואים שהפוך, שמואל בא ומפוצץ להם את המסיבה ויורד עליהם, כי באמת צריך לזכור שכל המהלך הזה של הקמת מלך ולסמוך עליו שהוא זה שיושיר אותנו הוא מהלך בעייתי. למה הוא בעייתי? כי כל הרעיון של ריבונו של עולם פה בעולם, כל הרעיון של ריבונו של עולם, הוא שהוא ימלוך עלינו. ואנחנו אומרים, השם, אנחנו כולנו מתלהבים בזה, איך אנחנו שרים בראש השנה? מה? ויתנו לך כתר מלוכה. מה זה אומר כתר מלוכה? זה סתם, כאילו, זה שיר נחמד וזהו. לא, מה הרעיון של זה? הרעיון של זה באמת להמליך את ריבונו של עולם פה. השם אחד ושמו אחד. מה זה השם אחד ושמו אחד? זה שהשם מולך ולכולם ברור שהוא זה שמנווט פה את המציאות, זה שהוא מולך, הוא אחראי על הכל. זה הרעיון של מלך ששולט עלינו. ברגע שאנחנו מייצרים מלך אחר, למעשה אנחנו את כל הרעיון הגדול הזה, שזה הרעיון הגדול של כל התנך, זה הרעיון של כל העולם שהוא ימלוך עלינו, אנחנו זורקים את זה לפח, יש לנו מלך אחר. תחשבו, באמת, באמת, זה דבר נורא, ובאמת זה מזעזע קצת, איך ריבונו של עולם אמר לנו, בואו תקימו לכם מלך. אז למה, עוד מעט נבין, למה זה בסדר שיש מלך, וזה עדיין לא מבטל את הרעיון הגדול הזה, שאנחנו ממליכים את ריבונו של עולם עלינו, זה על ידי מה ששמואל עושה להם, באמצע פרק י"ב, זה מתחיל בפסוק, ופה אנחנו עצרנו, זאת אומרת, קראנו את זה, אבל בואו טיפה נחזור אחורה, בפסוק ט"ז. גם אתה, אתם רואים, פרק י"ב פסוק ט"ז, גם אתה התייצבו הוא את הדבר הגדול הזה אשר השם עושה לעיניכם. הלא קציר חיתים היום, אקרא אל השם ויתן קולות ומטר, ודורו כי ראתכם רבה אשר עשיתי בעיני השם לשאול לכם מלך. אני הולך לעשות לכם איזה מופת. מהמופת הזה אתם תדעו שראתכם רבה. מה המופת? הולך לרדת גשם, גשם משמח, לא? אז גשם בקציר חיטים זה לא משמח בכלל, כי זה גומר על כל העבודה של הבן אדם שהוא עבד שנה שלמה, וזה עכשיו כל התבועה שהוא בא לקצור, הכל נרטב לו. אבל עם ריבונו שם ושמואל רצו להפחיד איכשהו את עם ישראל, אז הם היו יכולים לעשות איזה הוקוס פוקוס כזה, וטרח יפול פה איזה מטאור. הוקוס פוקוס, זה הוקוס פוקוס, נכון? הנה, אני אגיד עכשיו לזה להשם, שהוא הוריד גשם, טרח הוא מוריד גשם. השם, הוא יכול לדאוג שתהיה רעידת אדמה. הוא יכול לדאוג שפתאום יהיה שיטפון גדול. הוא יכול לדאוג שיפול ברד. למה שמואל וריבונו של עולם, אם ביחד הוא נביא, למה? זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. כשנצטרך, אז אל תדאגו, עוד לא הגענו, בפרק י"ג אנחנו צריכים את זה, זה לא עלה עכשיו. כשנגיע לפרק י"ג, תודה. אז נחבר. תודה. למה הוא מחליט לעשות דווקא את המופת הזה? זה בכלל שאלה שהיא גדולה בכל התנך. בכל התנך יש לנו כל מיני ניסים. ותמיד זה משהו שצריך להציב לנו איזה סימן שאלה, למה ריבונו שלם בחר לעשות דווקא את הנס הזה ולא נס אחר? למה הוא דווקא בחר 10 מכות? אנחנו כולנו גדלים על 10 מכות. אולי, למה דווקא 10 מכות? למה לא מכות אחרות? הוא יכול לעשות דברים אחרים. הוא יכול להביא רק מכת בכורות. הוא יכול להביא, לא יודע מה לעשות. לריבונו שלם לא חסר מה לעשות בעולם. איך לפעול בעולם ואיך לעשות ניסים גדולים. למה ריבונו שלם בחר דווקא בנקודת זמן הזאת את הדבר הזה שהולך לרדת גשם? מה אתם אומרים? איך זה קשור לזה שהם ביקשו מלך והדבר הזה הוא נורא? כמה שניות לחשיבה. תלות בקדוש ברוך הוא. אפשר תלות בקדוש ברוך הוא במיליון דרכים. תלות בקדוש ברוך הוא יכל לעשות רב 3 שנים. סליחה שאני קוטש אותך. זה אחלה, זה באמת תלות בקדוש ברוך הוא, אתה צודק. אבל באמת כדי להגיד משהו כזה, הוא יכל לעשות גם משהו אחר. רב שלוש שנים זה מספיק, להביא קורונה, אתה מבין יופי שאתה תלוי בריבונו של עולם, נכון? אבל אתה צודק, אתה בכיוון. כן, מה עוד? עוד מעט תבינו כמה התלות בריבונו של עולם היא קריטית, אבל...
זה מכה מאוד מאוד קשה, ואדם עמל כל החורף לגדל משהו, אז ברגע האחרון שהוא רגע לפני הקצירה,
יפה, אז איך זה קשור? אני שואל איך זה קשור לענייננו. כי להביא סתם אוטו, יכל להביא מיליון אוטות. למה הוא מביא דווקא את האוטו הזה? הוא יכול, ריבונו שלם יכול, עוד פעם, התלות בקדוש ברוך הוא יכול להביא את זה במיליון דרכים.
במגרש שלהם, כאילו, זה לא משהו שהוא לגמרי לא קשור אליהם. מיצג בשמיים, אז זה לא מעניין.
מיצג בארץ? שיטפון. לא, אז סייר, בואו נתקדם, חבל על הזמן. אני רק רוצה לפתוח לכם את הראש, שתבינו שכשקוראים פרקים בתנ״ך, לא, טוב, יאללה, אז זה מה שכתוב פה, יאללה, נמשיך הלאה בתנ״ך. כשאתם מגיעים למשהו שקורה בתנ״ך, לשאול למה, למה דווקא זה? למה דווקא עוד הזה ריבונו שם מביא ולא עוד אחר? מה העניין? יש קשר או שסתם השם רצה לעשות מופת? לעשות מופת, אז יש מיליון מופתים, מיליון ניסים שהוא יכול לעשות. הוא דווקא בוחר בניסים מסוימים בשביל להוכיח דברים מסוימים. ולמה הוא בוחר דווקא בדבר הזה? הוא הולך להביא להם גשם לא בזמן, כדי להראות להם שמה שהם עשו, לא בזמן. תדעו לכם, עשיתם פה משהו לא בזמן. גשם זה אחלה של דבר. אם היינו עכשיו שבעה חודשים אחורה, והיה יורד גשם, כל עם ישראל היו יוצאים ב... יש, איזה יופי, יורד גשם, איזה יופי, ברוך השם, הכל יגדל לנו. אבל זה קרה כמה חודשים אחר כך. כלומר, מה שאתם עשיתם עכשיו, שאתם ביקשתם מלך, זה דבר מצוין, כמו שגשם זה דבר מצוין. השאלה מתי? גשם הוא יכול להיות טוב, תלוי מתי. והוא מגיע לא בזמן. גם אתם ביקשתם לא בזמן. טוב, נו, אז מה? אז אם הם היו מחכים חודשיים ואז מבקשים מלך, זה כן היה בסדר? אם היו מחכים שנה, זה כן היה בסדר?
זה היה אחרי 400 שנה. אבל איזה עניין של... זה אחרי 400 שנה של תקופת שופטים שכל העם היה
מפור,
למה לא בזמן?
יפה, אתה אומר זה בזמן, נכון? למה לא בזמן?
נראה לי זמן מבחינת הודעה.
רגע, שנייה, הוא... שנייה, הוא... מה?
נראה לי זמן מבחינת הודעה.
מבחינת?
הודעתית.
שמה?
שהאם אנחנו
מבינים
שמלך זה בשביל, כאילו,
דרך
הקדוש ברוך הוא...
מצוין, יופי. עלית על זה. רגע, שנייה, נחזור על מה שאמרת, מה אתה אומר?
מה שאמר היום.
יופי. יפה. יש. כן. מה? זה לא פרשן, אני שמעתי את זה בשיעור. דוד נתיב. את הנקודה הזאת שמעתי. יש פרשנים שהולכים...
לא, כאילו, השאלה אם זה באמת דווקא בגלל הניסות של המלך.
מה?
בסופו של דבר זה... כאילו, יכול להיות שיש דברים אחרים.
יש מלא דברים אחרים.
ברור
שיש סיבות אחרות. תקשיבו, היינו יכולים לנהל את השיעור שלנו, הייתי מביא לכם, קורא לכם פסוק, ואז כותב לכם על הלוח, המלבים כותב ככה, רשי אומר ככה, ויש פסוקים כאלה שכל פרשן מסביר אחרת. בסדר? הברבנל מסביר ככה, דעת מקרא מסביר ככה, זה נראה לי שהייתם צריכים להביא לפה קריות וסמיכות כדי להירדם. אני בוחר, פירוש, זה נראה לי, מבין כל הפירושים, זה נראה לי הכי מתאים, הפרשנים האחרים הולכים בכיוון, הולכים בכיוון של זה לא היה זמן, רק יש פרשנים נגיד שאומרים שזה לא היה זמן, ואז קשה קצת להגיד מה לא היה זמן, אז אם הם חכים חודש זה כן בסדר, חודשיים זה כן, כאילו, מה זה הזמן שלא היה בזמן? אז הרעיון הזה נראה לי שבאמת פותר פה את הנקודה בצורה הכי יפה, מה זה לא בזמן? הלא בזמן זה התודעתית, כמו שאמרת יפה, בתודעה של עם ישראל, הם עדיין לא ירד להם הסימון, שמלך זה לא מישהו שמציל אותם. אנחנו לא צריכים מלך כדי שהוא יהיה תחליף לריבונו של עולם. אנחנו רוצים מישהו שיהיה...
נציג.
נציג של ריבונו של עולם. זה המלך שאנחנו מחפשים. וזה עדיין עם ישראל לא היו בתודעה הזאת. מתי שהם יהיו בתודעה הזאת, הם יקבלו את מי?
דוד.
את דוד המלך. כשהם יהיו בתודעה הזאת, שמלך הוא נציג של ריבונו של עולם. והוא צריך להיות פה וללמד את כולנו... להזרים אותנו ולהזרים את מדינת ישראל לפי הרצונות של ריבונו של עולם ולהרים את עם ישראל לגובה לפי ריבונו של עולם ולהראות לכולם שאני עכשיו תחת פיקודו, ואני לא פה זה שקובע את כל המהלכים פה בעולם, וכולנו לא קובעים פה את כל המהלכים בעולם, אנחנו תחת פיקודו של ריבונו שם. ואם אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, ואנחנו קובעים לעצמנו מלך, מה שאנחנו עושים, וזה המזעזע להקים עלינו מלך. אם אנחנו מקימים עלינו מלך, בלי להבין שהמלך הוא תפי, הוא תחת פיקודו של ריבונו שלם, וכולנו תחת פיקודו של ריבונו שלם, למעשה אנחנו אומרים לריבונו שלם, היד הגדול שקבעת על העולם, והיה השם למלך על כל הארץ, באום הוא ישם אחד ושמה אחד, מורחים את זה על הרצפה. יש לנו מלך אחר. תחליף. הוא קובע את החוקים, פרק ח' בשמואל א', נכון, משפט המלך, הוא קובע את החוקים, הוא מציל אותנו מלחמות, אנחנו כבר לא צריכים להתפלל ריבונו שלם. יש לנו תחליף. נחליף את התפילות. לא צריך יותר להתפלל ריבונו שלם, להתפלל למלך. הדבר הזה הוא נורא מזעזע, ולא סתם כששמואל באים אליו ואומרים לו, תן לנו מלך, הוא נופל מהכיסאות. הוא מבין שעם ישראל עדיין בתודעה כזאת, שהם רוצים תחליף. והדבר הזה הוא מזעזע, זה מוחק את כל מה שריבונו שלם רצה שיקרה פה בעולם. כולם ידעו מי זה ריבונו של עולם. דיברתי איתכם על, נראה לי זה היה בשבת, על המשפט שחוזר על עצמו כל הזמן בספר יחזקאל. מה?
בסוף הרמה.
מתי זה היה בשבת? בספר יחזקאל, ספר שמדבר על חזון אחרית הימים, גוג ומגוג, מה שיקרה פה בניין בית המקדש השלישי, המשפט שכל הזמן חוזר בספר, וידעו כי אני השם. בואו תראו איך זה עובד, תקפצו רגע ליחזקאל. הספר מפוצץ בזה. ידעו כי אני השם, שהוא השם, לא שהמלך הוא השם, שהוא השם, בסדר? וידעו כי אני השם, וזה כל הזמן, אני סתם אפתח איתכם, סתם פתחתי, בסדר? יחזקאל פרק ו' פסוק, פסוק י' אתם רואים מה כתוב שם יחזקאל פרק? אז סתם פתחתי, זה כמעט כל עמוד ביחזקאל הוא כזה, בסדר? תסתכלו פרק ו' פסוק י' מה כתוב שם? וידעו כי אני השם. ומה כתוב בפרק ו' פסוק י' ג' וידעתם כי אני השם. סתם תפתחו, בואו נפתח עמוד הבא, יאללה. פרק ז' פסוק ו' מה כתוב? פרק ז' פסוק ט' מה כתוב שם בסוף הפסוק? יפה, תסתכלו מה כתוב בפרק זין פסוק אף זין. הבנתם, נכון? אתם רוצים סתם לפתוח בעצמכם עמוד אחר בספר יחזקאל? זה כמעט בכל עמוד מופיע, בסדר? כמעט בכל עמוד מופיע הדבר הזה. יש עמודים שיותר, יש עמודים שפחות. תפתחו סתם עוד פסוק פרק כף, תסתכלו פרק כף. מה כתוב בפרק כף פסוק כף בסוף הפסוק? ידוע אשר אני אשב. ומה כתוב בפרק כף פסוק מבית? ומה כתוב בפרק כף פסוק מדלד? הבנתם את הרעיון, אוקיי? כל הספר הזה זה לדעת כי אני אשם, לדעת כי אני אשם, וידעו כי אני אשם, וידעתם כי אני אשם, וידעת... לדעת מי זה השם. לזה אנחנו שואפים. ואם יש לנו מלך אחר, אז זה כמו להוריד גשם לא בזמן. זה לבקש מלך לא בזמן, וזה לא סתם נורא. הכל נהרס. הכל מתרסק. כל מה שעבדתם, הכל מתרסק. כי כל המציאות מתרסקת. לא שווה כלום, לא שווה כלום כל המציאות, אם ביקשתם מלך לא בזמן. בסדר? יופי, בואו נתקדם. פרק י' ב' אז זה מה שעושה להם, הוא מביא להם קולות ומטר בזמן מאוד רב, והוא אומר להם, דו ראו כי רעתכם רבה, אשר עשיתם בעיני השם לשאול לכם מלך, כי זה דבר שהורס פה את כל העולם. ויקרא שמואל פסוק י' ח' ויקרא שמואל אל השם ויתן השם קולות ומטר ביום ההוא, וזה באמת מה שקורה. וירא חולה מאוד את השם ואת שמואל, איזה פחד! בסדר? אני לא יודע אם עדיין ירדה להם התובנה הזאת, אבל הם הבינו שקורה פה משהו נורא, הם היו בהיסטריה, הולכת להם המשכורת של כל השנה, כל אחד בפרטיות שלו, אבל קרה פה דבר גדול, ואמרו חולם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל השם אלוקיך ואל נמות. איזה נמות? מה, מגשם מתים? אין, לא יהיה אוכל. אין אוכל, אין פרנסה. ראיתם קצת תמונות ממה קורה ברחובות ירושלים ותל אביב? מה כתוב על החנויות? ראיתם? יצא לכם? להשכרה, למסירה. חנויות נסגרו אחרי הקורונה. נסגרו. ברחוב יפו. רחוב יפו, מלא חנויות סגורות. זה הפרנסה של כולם נגמרה. כל מיני בתי אוכל וחנויות בדים, בגדים. ממש TNT, כל מיני חנויות כאילו רציניות, פשוט נסגרו. זה נגמר לבן אדם הזה, הוא מרגיש שהוא מת. ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. הנה, עכשיו יורד להם הסימון, אופה, עשינו פה משהו לא בסדר. בסדר? דגדגו להם את המשכורת של השנה, גמרו להם את הפרנסה, הם מבינים? כל אחד מבין את הכיס, נכון? נגמר לך בכיס, אתה מבין יופי.
גם התשובה
מה?
זה גם הטעם.
הטעם שמה?
שהוא יודע מתרגשם.
נכון, נכון. מה היינו מצפים שהם יגידו? חטאנו ו...
בואו נתקן.
מה התיקון הכי גדול? להמליך את השם ולא את המלך. הם לא עושים את זה. אני לא יודע אם הם יכלו לעשות את זה. למה? כי תקפצו רגע אחורה. זה פסוק שכבר קראנו אותו. תסתכלו. מה כתוב בפרק ח' פסוק י' ח'. זה בעיה קצת להמליך מלך, ועכשיו נבין מה הבעיה בלהמליך מלך. ויש קצת בעיה לחזור בזה בתשובה. פרק ח' פסוק י' ח'. אתם רואים מה כתוב שם? וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. אחרי שאתם בוחרים מלך, נגמר, תתמודדו, בסדר? אני עכשיו כבר לא מקשיב לכם, ביקשתם מלך, תסתדרו. אז one way ticket, כאילו אתה בוחר מלך, זהו, אתה בוחר מלך לא בזמן, זה בעייתי, סיבכת את עצמך, כי עכשיו כבר יש מלך, אתה לא יכול עכשיו להעיף אותו, זה בעיה. ואומר שמואל אל העם, פסוק כ', ואומר שמואל אל העם, אל תיראו כי אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסור מאחרי השם. הנה, אני נותן לכם פתרון. להעיף את המלך אי אפשר, אבל יש פתרון. לא לסור מאחרי השם, כי ברגע שהם לא אסור מאחרי השם וימשיכו לעבוד לפי החוקים של ריבונו של עולם, מה הם עושים? הם ממניחים את ריבונו של עולם. אז בסדר, יש מלך, אבל הם בתפיסה שלהם מבינים מי המלך האמיתי. ועבדתם את השם בכל לבבכם. זה הפתרון. ולא תסור, כי אחרי התואר אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תואר המה וכו', כי לא יתוש השם את המו, השם לא יזרוק אתכם, לא מגלגל אתכם מהמדרגות בעבור שמו הגדול, כי הועיל השם לעשות אתכם לא לעם, הוא בחר בכם בעם, והוא לא יזרוק, לא יגלגל אתכם מכל המדרגות. גם אנוכי חליל על מיכתו להשם מיכדו להתפלל בעדכם, אם אני אפסיק להתפלל בעדכם שיהיה לכם טוב, זה חטא גדול שלי, ואני אמשיך להתפלל בעדכם שיהיה לכם טוב, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה, אני אסביר לכם בדיוק איך לעבוד, אבל תדבקו בריבונו של עולם, אחירו את השם ואתם אותו באמת בכל לב ובכם, כי רוע אשר יגדיל עמכם, ואם הרי אתראו, גם אתם, גם על ככם, תספו ותראו איך זה עובד בתנך. כשעובדים עם החוקים, אז כשהמלך עובד עם החוקים של ריבונו של עולם, אז ממילא ההשפעה היא גדולה. תסתכלו למשל מה דוד אומר לשלמה בפרק במלכים א', תסתכלו במלכים א' פרק ב', מלכים א' פרק ב', הוא אומר, הוא מדריך את שלמה, מלכים א' פרק ב', מלכים א' פרק ב', פסוק א', זה הצבא של דוד לשלמה. פרק ב', פסוק א', שמואל ב', מלכים א', פרק ב', פסוק א'. ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו למור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת השם אלוקיך, זה מה שהוא מצווה את הבן שלו, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדבותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. תשכיל הכוונה, תצליח. תעבוד לפי החוקים שלו, אתה תצליח. למען יקים השם את דברו אשר דיבר עליי למור, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבם ובכל נפשם, למור לא יקרת לך איש מעל כיסא השם, מעל כיסא ישראל. זה מה שיקרה אם אתה תעבוד לפי החוקים של ריבונו שם. תראו מה הוא אומר בכינוס בכינוס של ראשי בראשי המחלקות בדברי הימים, בדברי הימים א', בדברי הימים א', בפרק כ"ח, דברי הימים א', פרק כ"ח. הוא מכנס שם את שרי השבטים ושרי המחלקות בפרק כ"ח פסוק א', דברי הימים א' פרק כ"ח פסוק א', ויקל דוד, בסדר? דברי הימים א' פרק כ"ח פסוק א', ויקל דוד, בסדר? הפכתם? דברי הימים א' פרק כ"ח פסוק א', ויקל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את המלך ושרי אלפים. בקיצור, הוא כינס את כל הראשים של עם ישראל ושרי המאות ושרי כל רכוש ומקנה למלך ובנה וכו', עם הסריסים וכו'. ואז הוא עומד על רגליו והוא מתחיל לדבר, ותראו מה הוא אומר בפסוק ח'. כן, הוא מדבר פה על זה שהוא הכין את מלכות שלמה לעולמים וכו'. נתחיל מפסוק ז', והכינותי את מלכותו עד עולם, אם יחזק לעשות מצוותיי ומשפטיי כיום הזה, ואתה, לעיני כל ישראל כעל השם ובאוזני אלוקינו, שימרו ודרשו כל מצוות השם אלוקיכם למען תרשו את הארץ. הנה, יהיה לכם מלך? זה לא יעזור. אתם צריכים לשמור את חוקי השם, למען תרשו את הארץ. בזכות זה אתם תוכלו לרשת את הארץ, והנחלתם לבניכם אחריכם עד עולם. ואתה, שלמה, בני, דע את השם אלוהי אביך, ועבדהו בלב שלם. מה הבעיה? זהו, שלמה מולך ונגמר הסיפור. לא, זה לא מספיק, יש לך עכשיו הרבה עבודה. אתה צריך לעבוד את השם בלב שלם ובנפש חפצה. כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות מבין, אם תדרשנו, ימצא לך, ואם תעזבנו, יזניח חלד, נגמר הסיפור. וזה מה שקרה בסוף. תראו מה כתוב במלכים א' פרק י' א'. למה שלמה נופל? למה שלמה נופל? מלכים א' פרק י' א'. למה שלמה נופל? מה? יפה, כיתות לבבו, נכון. זה מה שגמר אותו, נכון? כן, הוא אהב נשים נוכריות רבות במלכים א' פרק י' א' פסוק א', הוא אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, מואביות, המוניות וכו'. מן הגויים אשר אמר השם לבני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, אכן יטו את לבבכם. ומה שכתוב בפסוק ג', ואי לו נשים שרות 700 ופילגשים 300, ואתו נשב את ליבו. ואי לעת זקנת שלמה נשב יטו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולא היה לבבו שלם עם השם אליו כלבב דוד אביו. וכולי, והוא הלך פה אחרי השטרות אלוקי צידונים, פסוק ו, והיה שלמה הרע בני השם, ולא מילה אחרי השם כדוד אביו, בסדר? ואז בפסוק י' א' תראו מה השם אומר לו, ואומר השם לשלמה, בפרק י' א' פסוק י' א', ואומר השם לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותי אשר ציוויתי עליך, קרוע יקרא את הממלכה מעליך ונתתי על עבדך, נתתי על עבדך, כן, אך בימי לא עשינו למה דוד עבדך, אבל ברגע שהמלך עוזב, הכל קורה. ורואים בתנך מיליון דוגמאות שברגע שהמלך קורס, גם כל העם קורס ביחד איתו. יש חובה גדולה, זה לא מספיק שיש מלך ונגמר הסיפור. אנחנו מתפללים לזה שיבוא דוד המלך, נו יבוא ואז מה? זהו, נגמר הסיפור, נגמרה העבודה שלנו? ממש לא, היא רק מתחילה. בסדר? זה המסר של, של שמואל, בואו נראה מה קרה מיד אחר כך. פרק י' ג' פסוק א'. בן שנה שאול במולכו. בן שנה שאול במולכו, הוא שתי שנים הלך על ישראל. אז קודם כל, פעם מישהו ראה תמונה של שאול, איך שהוא התחיל למלוך? ראיתם פעם תמונה כזאת? איך הוא היה? מה הוא... היה לו חיתולים. נכון? הוא היה בן שנה. הוא עדיין לא גמלו אותו. מה?
היה לו כבר, הוא כבר היה נשוי עם טיטול.
אולי זה מניסים הקודמים או משהו, גלגול הקודם. אז באמת... בין שנה שאול שתי שנים הלך לישראל, צריך באמת להסביר את הפסוק הזה, כי באמת בפסוק הבא, כמו שאתה אומר יפה, כתוב בפסוק ב' שהיו אלפיים... מה? הוא היה נשוי, והיה לו את יונתן, הבן שלו. אז זה לא פשט שהוא היה בן שנה. אז מה הכוונה בין שנה, יש לכם רעיונות?
שנה למלכות.
שנה למלכות מה? מאז שהוא מלך. שהוא התחיל למלוך.
או מאז השלמה.
רגע, עוד רעיונות. מה?
מאז
איזה מלחמה? מאז המלחמה עם המון. עוד אפשרות? מה?
שנתיים
מאז
המשיכה ושנה מאז
המלחמה.
שנתיים?
זה סך הכל הוא מלך. מה? מה זה היה בפועל הזה? חידוש המלוכה. חידוש המלוכה. יפה, מה שאתם אומרים זה הכל בפירוש של הפרשנים. תודה. שוב כוח. תודה רבה. אני לא שם לב. תודה רבה. זה פה. טוב, טוב. אז כל מה שאתם אומרים זה הכל הפרשנים שונים. ממש, כולם פה.
הכוונה של שתי שנים זה במאז שהוא לא אחד שהוא נמצא שם תלוי בבית
שאנו
זה שנתיים
כבר? שנייה. זה כבר הדבר השנה. קודם כל הבן שנה שאול. רגע, עוד מעט נסביר את השנתיים. זה לא, זה היה יותר זמן. עוד מעט נוכיח את זה. אבל קודם כל בין שנה זה לא חיתול, זה לא חיתולים, זה בין שנה, אז עוד פעם, בואו נסכם, זה או מאז המשיכה שמשכו אותו, או מאז שהוא נמשך, בפעם השנייה שחידשו את המלוכה, או מאז המלחמה, יש כל מיני פירושים ממתי מתחיל השנה הזאת, אבל היא התחילה, או יש עוד פירוש אחד שלא אמרתם, בין שנה שאול במולכו, הכוונה שמה שהולך להיות פה בהמשך, בפסוק ב' ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול 2,000 במכמס ו4 תל, ו1,000 היו מיונתן בגבעת בנימין, הדבר הזה לקח שנה. מה זה הדבר הזה שהוא עשה? הקמת צבא. עד אז לא היה צבא בעם ישראל?
לא.
לא. אז מה כל פעם שהיה צריך להילחם באויבים, מה קרה?
ניסים מילואים.
לא מילואים?
ניסים אנשים.
אנשים, באים לאלון מורה, באים לאלון מורה, דופקים. רבותיי, יש מלחמה עכשיו, כולם עוד עושים סדר. זה מה שהיה בתקופת השופטים. זה מה שהיה בתקופת השופטים. זה קרה או לפני קרב, או לפני שהתחיל הבלגן, או כבר אחרי שהתחיל הבלגן, למשל אצל אהוד בן גרה, אהוד בן גרה הולך, שוחט שם, דואג להוציא לו שם את השומנים, סייר, תוקע לו שם בבטן, ואז מה הוא עושה? עולה להר אפרים, תוקע בשופר, יאללה, קדימה, כולם אחריי, השם מושיעת ישראל. מה זה כולם אחריי? תיצאו מהעבודה שלכם, מהישיבות קדימה, הולכים, איך נלחם? קחו גרזנים, פטישים, סכינים, יאללה, הולכים נלחם. זה מה שהיה. זה מה שהיה בתקופת השופטים. אין צבא מסודר. אין גוף מסודר במדינת ישראל, עם תקציבים, עם אימונים, עם ציוד, שעובד ופועל. לא היה כזה דבר, היום מה הבעיה? באים לצבא והצבא מטפל ויש מערכת מיטב שכולם מתעצבנים עליה, נכון? ויש, ולמה לא הביאו לי שלא עונה בטלפון? בדיוק, כנס לאתר, ויש אתר בכלל, ויש טירונות שכולם מתעצבנים וזה וזה. וואלה, אתם יודעים מה זה לארגן טירונות? כמה תקציבים, כמה עבודה, כמה הכנות. לדאוג שיהיה מדהים לבן אדם. היום נותנים כסף וקונים לבד, כבר לא? לא מדהים, ציוד. מה?
מדהים, מדהים מחלקים.
מדהים מחלקים. זה שיש מדהים לפי מידות. כאילו, תחשבו כמה כסף, כמה ארגון, כמה חשיבה. בקום המדינה זה גם היה?
לא.
תראו לכם 70 שנה מה נהיה פה. כאילו, להקים צבא זה לא דבר של מה בכך. זה דבר ממש מסובך. שאול, וזה לשבחו יאמר, תוך שנה הוא עושה את זה. מקים צבא. כמה לוחמים היו לו בצבא? תסתכלו פסוק הבא.
3,000.
למה לא היה לו 330 אלף כמו במלחמה שהיה מול המון?
כולם אידיאליסטים
לתאבים.
זה סדיר. למה אין לו בסדיר 3,300? אנשים עובדים לא יכולים. מה עוד? איזה עוד בעיה יכולה להיות? תקציב! אתה צריך לתת להם אוכל. נכון? באים לצבא, יש אוכל. יש היום בכלל, אני שהייתי בצבא, קיבלנו, לא יודע, כל מיני מאכלים. היום נותנים לך זה, מעדנים, אפשרויות, אתה מגיע למילואים, פותחים לך קורסונים, ואיזה כאילו, מאיפה לצבא יש את הכספים? יש למדינה את הכספים האלה. להקים כזה דבר, זה משהו מסובך. הוא לא הצליח לארגן משהו יותר מזה, אבל הוא הצליח לארגן צבא של 3,000 לוחמים. כל 330 אלף, זה אנשים בבית, הוא לא יכול להחזיק אותם ביומיום. לדאוג להם, תחשבו היום לייצר נשק. מה הבעיה? טס, אתה משלם להם כסף, מביאים לך נשקים מוכנים. פעם היית צריך לייצר, לדפוק עם פטיש על קורנס, לייצר חרב, לייצר שריון. היום מה הבעיה? מה? רגע, נדבר כמה חרבות היה, אבל בסדר, תיאורטית. לייצר שריון קסקסים, כובע נחושת, זה הכל עשו בעבודת יד. אתם יודעים מה זה שריון קסקסים? אתה צריך לייצר כל קסקס, יש איזה 5,000 קסקסים כאלה, אתה צריך לייצר כל קסקס, לדפוק אותו, ואחרי זה לתפור אותו זה סיפור לארגן שכפץ, היום לכל חייל יש שכפץ. תדעו שגם זה פעם לא היה. היה תקופה שיצאו שכפצים קרמיים. אני לא יודע אם היום הצבא משתמש בזה. שכפץ קרמי נגד ירי.
עכשיו יש גם קרמי כאן.
אוקיי, שדרוג. פעם זה לא היה. כשיצאו השכפצים הקרמיים, שזה שכפצים נגד ירי, לא היה לכל החיילים. לצבא לא היה מספיק כסף כדי לקנות שכפצים לכל החיילים, שכפץ קרמי. אז היו חיילים פה בטרום, שאני הגעתי לפה. זה מה שהיו החבר'ה שעמדו פה עם שכפצים. אני הגעתי לפה, זה היה בתקופה של העיריות. היו פה עיריות בכבישים. היו פה אנשים שהיו נוסעים שכפצים בתוך אוטו, כי היו פה עיריות על הצירים, בלי להפסיק. אז לצבא לא היה כסף לקנות שכפצים קרמי לחיילים שלו. חלק היו עם חלק בלי. היום, ברוך השם, כבר הדור הבא, אתה אומר.
גם אין.
גם אין,
טוב. לא, מי שעולה למשימות יש לו.
אוקיי, אז פעם גם מי שעלה למשימות לא לכולם היה. קיצור, זה שבח גדול לשאול. הוא הקים צבא. הדבר הזה יאמר לשבחו, הדבר הזה גם ייזכר. תראו, כשדוד מקונן עליו, תראו, כשדוד מקונן עליו אחרי שהוא מת, תראו מה דוד אומר עליו בשמואל ב'. תראו מה יש לו להגיד. בסדר, אנחנו רק עכשיו מתחילים לדבר על שאול. אני כבר מקפיץ אתכם למיטתו. אבל תראו בכל זאת מה דוד אומר עליו. בפרק א', שמואל ב' פרק א' פסוק י' ז', שמואל ב' פרק א' פסוק י' ז', בסדר? ויקונן דוד, בסדר? שמואל ב' פרק א' פסוק י' ז', ויקונן דוד את הקינה הזאת, אתם איתי? בסדר? אם אני מהר מדי, תגידו לי, להיית קצב, להוריד דילוך. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו, ויאמר, ללמד בני יהודה קשת. זה מה שהוא עשה, לימד בני יהודה קשת, לימד אותם איך להילחם. השר היחיד שהיה לשאול במדינה שלו, מה? מי שהיה בצבא, לא ראינו, מי שהיה בשבת, דיברנו על זה, לא דיברנו על שאול. תסתכלו בפרק שמואל א' פרק י' ד'. שמואל א' פרק י' ד', בשבת מה שעשינו, מי שהיה בשבת בשיעור, עשינו סקירה על שרי דוד בשתי תקופות, ושרי שלמה. בואו נראה מה היו השרים של שאול, בשמואל א' פרק י' ד'. שמואל א' פרק י' ד', שם מתוארים השרים של שאול, זה מתחיל בפסוק ממתת, נגמר בפסוק נון א', תגידו לי מי היו השרים שלו? פרק י' ד', פסוק ממתת עד נון א'. כמה שרים היו לו ומי הם היו?
שר צבא
אבנר. איזה עוד שרים היו לו? זהו. היה לו שר צבא. למה היה לו רק שר צבא? לא צריך יותר. כשאתה מקים מדינה, מה הכי חשוב יהיה לך? שר ביטחון. אבל אין לך שר אוצר ואין לך. נכון, ראינו של צד דוד, שר אוצר ומזכיר וספר וזה וניציבים וכל מיני. וואלה, זה שאתם מתפתחת הממלכה. זה שיש בממשלה שלנו 36 שרים, אז כולם יורדים על זה וזה. ואתם יודעים מה זה? שמדינת ישראל מסוגלת להחזיק 36 שרים? ולתת להם תפקידים? כי באמת יש תפקידים. חלק זה סתם שרי דשק כאלה. חלק זה, אבל יש תפקידים. יש, אפשר לייצר תפקידים, תפקידים לאנשים. ובממשלה של שאול היה שר אחד, שר צבא. לא היה תקציבים ליותר מזה. לא היה לא פנאי להתעסק בדברים יותר מזה, אבל זה היה לו.
אולי גם לא התעסקו ב... לא היה שר המים, כי לא
התעסקו
במים,
התעסקו
רק בביטחון.
יפה, כי כשאתה מקים ממלכה...
לא, כי גם הביטחון לקח את העניין של המים, כי זה כאילו...
כשאתה מקים ממלכה, זה הדבר הכי חשוב שאתה מתעסק בו. ביטחון. במדינת ישראל שהוקמה בשנים הראשונות, במה התעסקנו? ביטחון, ביטחון, ביטחון. התקציב הכי גדול ביטחון. לאט לאט הדברים יורדים, כי אנחנו עדיין בתקופה שצריך הרבה לביטחון, אבל כבר משקיעים בחינוך, משקיעים בדברים אחרים. בבריאות עכשיו השקיענו הרבה. וואלה, מאיפה אנחנו יכולים להשקיע ככה בבריאות? תשקיעו בביטחון? לא, אנחנו יכולים. יאללה, בואו נחזור לעניינים. אז הוא מקים צבא, אמרנו, זה הכוונה בן שאול, כמה אפשרויות של מה הכוונה בן שאול, מה זה הכוונה שתי שנים הלך על ישראל, זה לא כל תקופתו, תקופת מלכותו של שאול, היה סך כל שתי שנים. למה? כי רק במרדפים של דוד, כשהוא בורח משאול בפרק, בשמואל א', בפרק, בשמואל א' בפרק, אני כבר אגיד לכם, בפרק כ"ח או כ"ז, שנייה, שמואל א' פרק כ"ח או כ"ז, אני כבר אגיד לכם, שנייה, 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 פרק כ"ח או כ"ז. יפה, איך ידעת מה אני רוצה? כל הכבוד לך. פרק כ"ז, זה בדיוק הפסוק שחיפשתי. פרק כ"ז, פסוק ז'. בסדר? פרק כ"ז, פסוק ז', זה התקופה שדוד בורח, דוד ברח המון זמן משאול, ושאול עשה המון המון דברים בימיו, מלחמות וכו'. רק התקופה שדוד ישב בשדה פלישתים בפעם השנייה שהוא ברח לשם, כמו שכתוב בפסוק, ימים וארבעה חודשים. מה זה ימים?
שנה.
ארבעה חודשים? שנה וארבעה חודשים. אז מה? כל התקופה ששאול מלך זה שנתיים? ממש לא. מה הכוונה שנתיים?
עד ששרה מן הרוח
שם. עד ש... בוא נדייק את זה.
עד שדוד
נמשך. עד ש... עד שכתוב בפסוק תדבב, עד שכתוב בפרק תדבב, לא בפסוק תדבב, מה?
מה? שהרוח שם עברה משאול לדוד.
יותר מדויק. אתם...
יפה,
פרק תדבב, פסוק כפחית. בסדר? פרק תדבב, פסוק כפחית. אתם רואים מה כתוב שם? זה מיד אחרי המלחמה עם המלאק. ויאמר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מהלכה. היום נגמרה לך המלכות ברגע זה. ונתנה, השם כבר נתן אותה לרעך טוב ממך, נגמרה לך המלכות. האם באמת נגמרה המלכות שלו באותו רגע?
כן.
ממש לא, המשיך תפקד.
לא המשיך תפקד. הוא רודף אחרי דוד.
אבל הוא, מי המלך?
הוא המלך.
הוא המלך. גם דוד יקרא לו, אדוני המלך. הוא בפועל המלך, אבל מבחינת ריבונו שם הוא לא המלך, וזה הכוונה, הוא שתי שנים הלך על ישראל. כי מרגע שהתחילה המלכות שלו, ותלוי ממתי אנחנו מודדים אותה, מרגע שהוא מלך ממש, הרי שהוא מלך ממש הוא בכלל לא תפקד כמלך, אולי מחידוש המלוכה, לא משנה ממתי אנחנו נמדוד את זה, אבל מאז התחילו שנתיים, עד המלחמה עם המלך, שאז הוא השם הסיר את מלכותו, הוא בפועל המשיך להיות מלך, אבל הוא כבר מבחינת ריבונו שם לא היה מלך, נגמרה לו המלכות, ולכן מבחינת ריבונו שם זה שנתיים וזהו, למרות שהוא המשיך הלאה. למה הוא לא הפסיק להיות מלך? יפה, כי הוא קנה בחנות מקס המון המון קילוגרמים של דבק מגע, ומערך לו על הכיסא, ואז הוא לא יכול לקום ממנו. בסדר? הוא לא רצה לעזוב את המלכות, הוא לא הסכים, למרות שאמרו לו, אדוני, נגמרה לך המלכות, לא מוכן. ונראה אחרי זה כשנגיע בעזרת השם שנה הבאה, איך הוא רדף אחרי דוד. מה? לא. היה זמן באמצע. למה? לא יודע. הוא לא ניסה לתקן. הוא ניסה, כל מה שהוא עשה בכל התקופה הזאת זה בעיקר, הוא לא כך תפקד כמלך. דוגמה לזה קהילה. שהייתה מלחמה בקהילה, במקום להילחם בקהילה, הוא רדף אחרי דוד. הוא לא תפקד כמלך.
דוד, אבל זה אם הוא היה רב כדי לרדף.
הכל טוב ויפה. הוא היה צריך ברגע ש... ברגע, עוד פעם, אנחנו כל הזמן מדברים על הנושא הזה. מלך בעם ישראל, הוא חייב לדעת שהוא תף פי ריבונו של עולם. תארו לכם מה קרה... מפי בצבא מגיע אליו יום אחד מפקד הגדוד ואומר לו, אדוני, סיימת, עשית את השטות הזאת והזאת, סיימת, אתה יותר לא מפי בצבא. אוקיי, הוא אמר לו, מה? הגיש עירור, בסדר, היה לו להגיש עירור אחרי המלחמה הראשונה מול פלישתים, וזה לא, אחרי זה כבר מול המלא כבר נגמר העירור. בקיצור, נגמר לו המלכות, נגמר לו, והמגד חוזר אחרי זה למשרד שלו, והמפה, מה אמור לעשות עכשיו? לאסוף את הדברים וללכת. מה הוא עושה במקום? חיילים, יאללה, בואו, אנחנו הולכים עכשיו לאימון וזה, אנחנו עוד מעט עולים לקו, אדוני, סליחה, נגמר לך התפקיד. כאילו, מה אתה עושה? זה מה ששאול עשה. זה מה שהתנ"ך מראה את זה, ממש. המון פרשנים מדברים על זה. מה זה? טוב, אבל אנחנו ככה מדברים קשה על שאול, אנחנו חכו, אנחנו הולכים לדבר עליו דברים גדולים עוד מעט. הוא היה ענק שבענקים, עוד מעט אתם תראו, באמת ענק שבענקים. קפצנו קצת קדימה ודיברנו את הדברים הקשים שקרו. אז זה הכוונה, בסדר, דיברנו פה עכשיו לשבחו איך הוא מקים צבא, ויבחר לו שאול, זה הכוונה שתי שנים הלך על ישראל, ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול 2,000 במחמס ובאר בטל, ו1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש לו עליו, שוב הוא לא יכול להחזיק את כולם, אז הוא משלח והוא מחזיק לו 3,000, כאשר הוא מחלקים את הכוחות ל2, הוא שולט על הכוח שנמצא במחמס ובאר בטל, ו1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין, בואו נראה איפה זה היה, אני מקווה שתראו, ואם לא אני אראה לכם, בסדר? אני פשוט אראה לכם איך זה עובד, אני אראה לכם פשוט, זה לא יעזור, האור לא יעזור, האור לא יעזור לכם. כן עוזר?
כן.
עוזר, וואלה. טוב, לא חשבתי שזה יהיה, לא. בסדר. אז בואו תראו איך זה עובד. אמרנו ששאול היה, 2,000 היו במחמס ובאר בטל. אז יש לנו את מחמס, בסדר? ובטל נמצאת פה ליד בית אבל, בסדר? באזור רמלה. בסדר? אז יש פה אר בטל, וזה האר הזה נמצא פה, ובמחמס. ו1,000 היו מיונתן בגבעת בנימין, שגבעת בנימין נמצאת פה, בסדר? אז תראו את המקומים, מיקום אחד, מיקום שני, מיקום שלישי, בואו נראה רגע מפה הבאה. ונראה עוד מפה, נראה זה עוד יותר טוב. בסדר. אז יש לנו את גבעת בנימין, ויש לנו את... לא, עזבו רגע, עוד מעט נדבר על גבע. והנה נכנס פה, נכנס פה
בית אבן
פה, אבל הר בית אבן זה טיפה לפה. אז הר בית אבן זה פה, יש לנו את גבעה ויש לנו את מכמס, זה הנקודות שבו הם שלטו. שימו לב, הצבא פרוס על פני כזה דבר, כמה קילומטר יש בכל הדבר הזה פחות או יותר? 20 קילומטר רבוע,
משהו
כזה. למה הוא לא פרוץ על כל שטחי מדינת ישראל?
איפה הפלישתים? איפה הפלישתים נמצאים? הפלישתים נמצאים פה, לכאורה, לא? בדרום הארץ.
יש נציב בגבע.
יש נציב בגבע, יפה, תסתכלו מה כתוב.
יש ערבים גם בעזה וגם ברמאללה.
מה?
יש ערבים גם בעזה וגם ברמאללה.
אין ברמאללה, אבל תראו מה כן יש. תסתכלו בפסוק הבא, ויך יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע. שימו לב, הם נמצאים פה, נמצאים פה, נמצאים פה, ופה באמצע, בגבע, יש נציב פלישתים. מה זה אומר נציב פלישתים? לא רק. מושל, מה? מושל צבאי. נציב זה מושל צבאי. למה יש נציבים? מי שהיה איתנו בשבת ראינו שדוד עשה נציבים בכל מקומות שהוא כבש. מה הרעיון של נציב? נציב זה אם אתה כובש את השטח. ואתה לא רוצה להזרים לשם את האנשים שלך שיגורו שם. מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, בסדר? אתה לא מביא לשם את האנשים שהם יגורו, ואתה רוצה לשלוט בשטח. מה אתה עושה? אתה שם נציבים במקומות מרכזיים, ועל ידי האנשים האלה יש שלטון צבאי שמטיל את האימה על כל האזור. שאול מקים את הממלכה שלו, הוא מקים כוח צבאי, כוח מלחמתי, צבא, במקומות כאלה, ובאמצע, בתוך השטח שבו הוא שם את שלושת הנקודות שבו הצבא שלו יושב, באמצע, נציב פלישתים. אתם מבינים למה יונתן עשה מה שהוא עשה? אתם מבינים מה... ויך יונתן נציב פלישתים אשר בגבע, ולמה הוא עשה את זה?
באצבע בעין, באמצע נחנה.
ואיך זה יכול להיות? באמצע שהוא... יש פה נציב פלישתים ששולט לנו, אנחנו מנסים להקים ממלכה, להקים צבא, ובאמצע השטח יושב לנו נציב פלישתים שאומר לנו מה לעשות? אתם יודעים מה הוא אמר להם מה לעשות? אחד מהדברים שאמר להם מה לעשות הנציב פלישתים? תסתכלו מה כתוב בהמשך הפרק בפסוק יוטט. תראו מה הנציב אמר להם לעשות. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל. כלומר, השלטון הפלישתי היה בכל הארץ, והם הצליחו לייצר מצב כזה הפלישתים, על ידי הנציבים שלהם, שאף אחד לא יקים מחרשה. חרש, כן, מקום של ייצור מתכת. למה? אני רוצה להקים מפעל סולטם, לייצר מחבטות וסירים. זכותי, לא? למה הם לא מוכנים? כי איפה שאתה מייצר מחבטות וסירים, אתה יכול לייצר גם חניתות וחרבות וחיפים. בסדר? זה אותם כלים. אתה יכול לייצר ככה, דרך אגב, הרבה לא יודעים. מפעל סולטם, בתחילתו, היה מייצר מרגמות, אה? פגזים, מרגמות, זה מה שמפעל סולטם ייצר. הרי מה זה סיר? סיר זה גליל כזה של מתכת וזה למטה, אז מה, למטה רק צריך לשים פיקה, לייצר פגז, פיקה, אתה צריך קצת להאריך את הסיר כלפי מעלה, ותקוע שם איזה משהו לוחץ כזה, לשים חומר נפץ, יש שם פגז, ואם אתה רוצה לייצר מרגמה, אתה עושה את זה קצת צר יותר, עם חור בקצה, והנה יש לך צינור, ואתה שם שם פצצה, ויש לך אחלה מרגמה. בסדר? אז הם דאגו שלא יהיה חרשים, והם יוכלו לעשות את זה בכל רחבי ארץ ישראל, לא רק בגבע.
היה
להם שליטה מלאה בשטחי ישראל. איך אנחנו יודעים את זה? כי תסתכלו למשל מה כתוב בפרק י'.
אבל למה הוא בחר דווקא באזור הזה לשים?
למה הוא בחר? שאלה מצוינת. למה הוא בחר דווקא באזור הזה? שם הוא גר. גבעת שאול. אתה רואה? גבעת בנימין, גבעת שאול, זה היה הנחלה שלו. זה הסכום שבו הוא לא.
זה המרכז.
זה מרכז. זה מרכז הארץ. זה מרכז הארץ, וגם זה המקום שבו הוא גר. כאילו, הוא לא יכל לשים את הצבא שלו 100 קילומטר משם, הוא צריך להגיד, הוא ניסה להקים את הצבא.
זה היה בשביל לשמור עליו או...?
לא, זה היה בשביל להקים צבא. זה כמו שתשאל למה מדינת ישראל, המחתרות הקימו צבא בקום המדינה. למה?
הגנה עצמית.
הגנה עצמית, תחילה התארגנות. איפה היו המרכזים של האצ"ל וזה? כל מקומות, איפה שאנשים גרו, לא היה לך מחנה ב... לא יודע מה שם, במצפה רמון שם, לא יודע שאף אחד לא גר שם בכלל. בשבטה, בסדר? מי מהם? לא, אתה מקים, כאילו, יש לך מחנה. אבא שלי פעם, אבא שלי פתח תקווה במקור, אבא שלי זיכרונו לברכה. הוא פתח תקווה במקור, הוא פעם אחת עשה לי סיבוב בפתח תקווה, הוא היה, בקום המדינה, הוא היה נער בן 12. אז כל המחתרות וזה וזה, הוא ידע בדיוק איפה הסלי, איפה היו סליקים, ואיפה היו העמדות של של האצל ושל הלכי וכל מיני, הוא עשה לנו סיבוב בפתח תקווה, והנה, פה זה, מפה היו, התפיסו שלטים, והיינו יוצאים להדבקות, וכל הדברים. בכל מיני מרכזים כאלה, שם היו מקים, זה מה שהוא הקים, הוא הקים צבא במקום שלו, רק מה? וניסה לשלוט על איזה תחום מסוים, יושב לו באמצע נציב פלישתים. ותסתכלו מה כתוב, זה לא רק היה נציב פלישתים בגבע, תסתכלו מה כתוב בפרק י', בפרק י', בפסוק ה', מה כתוב שם? אחר כן? נו, 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 פרק י' פסוק ה'. אחר כן, ככה שמואל אומר לו כשהוא רצה להמליך אותו למלך, אחר כן תבוא גבעת אלוקים אשר שם נציבי פלישתים. תקפצו רגע ל... את מה? זה אנחנו נענה שבוע הבא. סליחה, נגמר לנו הזמן פשוט, סליחה.
אמרנו שלא יספו עוד פלישתים לבוא בגבול ישראל.
מה, קודם? אנחנו נפתור את זה שבוע הבא, נגמר לנו הזמן כבר, אנחנו כבר מעבר לזמן. בקיצור, יש בדברי הימים, ובזה אנחנו נסיים, סליחה, אנחנו כבר לא שמתי, אנחנו אחרי הזמן. יש בדברי הימים, בסדר, אנחנו נענה את זה שבוע הבא. יש בדברי הימים, נו, איפה זה עכשיו נעלם לי? הנה, דברי הימים א', פרק י' א', דברי הימים א', פרק י' א', שם זה כבר התקופה שדוד מלך בישראל, בסדר? בתקופה של דוד, דברי הימים א', פרק י' א', פסוק תדזיין, סליחה. מה כתוב? ודוד אז במצודה? אז בבית לחם, סייר בית לחם. גם בימי דוד עדיין היו פה נציבי פלישתים ששלטו בתוכנו. איך היינו יכולים ככה להקים צבא? הגדולה האדירה של שאול שבתוך מציאות של שלטון בריטי בארץ, פלישתי בארץ, לא משנה, שלטון הזה הקים צבא, יכל לצייד אותם קצת באמצעי לחימה מועטים, נראה שבוע הבא עם כמה אמצעי לחימה היו לו. זה גדולה של שאול, בעזרת השם נראה שבוע הבא. נמשיך לראות את הגדולה שלו ונראה מה יונתן עשה בזה שהוא יקע שם את הנציב פלישתים, ואת השם נמשיך יבוא.